נמצא איתנו כעת עורך דין רן כהן רוכברגר, אלוף משנה במילואים, לשעבר הסנגור הצבאי הראשי. שלום לך, אדוני.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך. ככה, היינו רוצים במהירות לגעת בכמה סוגיות משפטיות צבאיות במובהק, וזה תחום התמחותך. סוגיה שהרבה מאיתנו נחשפו אליה, והיא השעיית הלוחמים שקרזו באותו מסגד, קריאות שמה ישראל, ישר בכל הפורומים למיניהם, ברשתות החברתיות. המצדדים צעקו לאן נעלם חופש הביטוי, ואלו שכנגדם ידועה דעתם, תרחיב לנו ברשותך את העירייה.
כן, למעשה מדובר בפעולות, במעשים שהם נתונים לבחינה מעמיקה ורחבה של מפקדים. שיקול הדעת של המפקדים בהקשרים הפיקודיים הוא רחב ביותר. והם אלה שמתווים למעשה את גבולות המותר והאסור בהתבטאויות מצד חיילים. אנחנו כולנו יודעים שחופש הביטוי או הזכות לביטוי מצד חיילים שמשרתים מוגבל בהגדרה. כך גם חיילים לא יכולים למשל להתבטא בתקשורת ללא אישור דובר צה"ל ומגבלות נוספות שנובעות מהשירות. ולכן צריך להשקיף על כל הגבלה כזו בהינתן האינטרסים הצבאיים וההיתר מצד המפקדים. ולכן במובן הזה כאשר מפקדים מפעילים את סמכותם ומאירים או שוללים את האפשרות להתבטא מצד חיילים בהקשרים מסוימים, זה שיקול דעתן הרחב. והם בוודאי שוקלים שיקולים רחבים של גם לגיטימציה וגם נראות, שיקולים רחבים, לאו דווקא מבצעים.
השיקולים הרחבים האלה מקבלים משקל יתר ביחס לאם הם היו נשקלים במשפט החוקתי הרגיל, נקרא לו?
אז כיוון שממילא ומלכתחילה החיילים שמשרתים ושנמצאים בפעילות, זכויותיהם מוגבלות, כך גם לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שקובע ומקבע את הזכויות, את זכויות היסוד, גם שם יש אמירה שביחס לכוחות הביטחון הבחינה היא שונה, היא אחרת, אם הזכרת פה את המשפט החוקתי, וניתן להגביל את הזכויות של המשרתים, אם יש לזה תכלית, תכלית שעומדת בפני עצמה, במידה רחבה יותר מאשר של אזרח מן השורה. ובמובן הזה אפשר להבין שיש תכליות נוספות שהמפקדים רואים לנגד עיניהם, במובן של המותר והאסור לחיילים שמשרתים, וזה בא לידי ביטוי לא רק בהיבטים של חופש ביטוי, אלא גם חופש תנועה ופעילות כזו ואחרת שמותר לחיילים לעשות או אסור להם לעשות.
דבר שמקשה מאוד בסופו של דבר, נקרא לזה על החיילים האלה במקרה, כי אם הדבר הוא סובייקטיבי ונתון לשיקול דעתו של מפקד, לא נוכל גם להקיש ממקרים אחרים. אחת הטענות שאלו שלא ראינו התנהלות נוקשה כזאת כלפי קריאות שאינן במקום מהצד השני. אז אתה אומר, יכול לבוא מפקד ולהגיד, בגזרה הזו, במצב המלחמתי הנתון בו היינו, בעיניי קריאות שמה ישראל במסגד סיכנו או הפריעו לפעילות כוחותינו.
יכול נראה לי שהמפקדים צריכים, ונכון יעשו, אם יבחנו את המצב, ואני חושב שהמפקדים מחוברים לשטח, אבל שיבחנו את המצב שבו חיילים נמצאים, שירות ארוכה כל כך בפעילות מבצעית, מפרכת קשה ומסכנת חיים, ויתאימו את הסנקציות, את ההנחיות למצב, ויעשו גם יישור קו מקדים של המותר והאסור, אבל נראה לי שהמפקדים, ההסתכלות שלהם היא הסתכלות רחבה, כזו שבאה גם להגן על החיילים וגם על הלגיטימציה ועל שעון הפעולה, אורך שעון הפעולה שיש לצבא, ואנחנו יודעים שצהל ומדינת ישראל נתונים לביקורת רחבה מאוד, מצד, גם מצד גורמי חוץ.
והם לוקחים את זה כחלק משיקול הדעת.
גם שאינם רואים את האינטרסים של מדינת ישראל, ואנחנו צריכים להסתכל בהסתכלות רחבה, וכזו שתאפשר לצהל לנצח ולמלא את יהודיו ואת המטרות העיקריות הממשיות שלו, ובהקשר הזה לעשות את מה שצריך לעשות ולהימנע מפעולות שיכולות לפגוע בלחימה.
בהקשר הזה גם כן, בסופו של דבר, של הוראות פתיחה באש בצבא שהן שונות אולי מפעם לפעם, איך אתה רואה את ההתנהלות סביב סוגיית יובל קסטלמן, זכרו לברכה? בהחלט סוגיה נפיצה, ידיים בחקירה, דברים התפתחו גם ביחס לצורך לנתח את הגופה אחרי שהיא כבר נקברה. סוגיות לא פשוטות שצפו ועלו, אבל אני רוצה לקשור את זה דווקא למה שדיברנו כעת. אתה רואה איזושהי הסתכלות מחמירה יותר, קשוחה יותר משפטית, בגלל שמדובר בסוגיה צבאית, או הפוך?
אני חושב
האם אם הדבר הזה היה קורה למאבטח אזרחי בקניון, ההסתכלות הייתה שונה?
קודם כל אני אפתח ואומר שהאירוע הטרג שבו נהרג, נפל.
אמת, אירוע טרגי לחלוטין.
כן.
גיבור.
זה אירוע, הוא גיבור, הוא חתר למגע, הוא סיכן את עצמו. אתה יודע, ככל שעובר הזמן מתגלים עוד ועוד פרטים. בין היתר, כך שהוא היה בכלל עם הרכב לכיוון אחר.
כיוון אחר, הוא עבר נתיב. כן.
עבר את... את קו ההפרדה, למעשה את הבטונדה, ואז רץ כשהוא חשוף וחותר למגע, ובאמת עשה כל שלאל ידו תוך חירוף הנפש כדי לפגוע במחבלים. למרבה הטרגדיה הוא נפל באירוע הזה, שבו צריך לומר, אני מייצג באמת את החייל היורה יחד עם עורך דין שלומית ציפורי.
כן.
גם החייל שאותו אנחנו מייצגים, איש מילואים שהיה בדרכו חזרה לעזה, גם הוא מצידו חרף את נפשו, וגם הוא הסתער יחד עם חייל שלצידו לעבר המפגעים. גם הוא חלילה היה עלול להיפגע. מדובר פה בטרגדיה של טעויות והבנה שגויה, כפי שאנחנו, אפילו מדובר צהל, אנחנו יודעים שכ-20%, למרבה הצער, 20% מהנופלים בלחימה בעזה, הם ממה שנקרא אש ידידותית, דוץ, ירי כוחותינו על כוחותינו, ולמרבה הצער אנחנו נתקלים בזה שוב ושוב באירועים מבצעיים עצימים, כשיש את שעון הקרב ואבק הקרב ואי הוודאות והבהילות והפחד והצורך להגיב בשברירי שנייה. לשאלתך לגבי הוראות הפתיחה באש, כללי הפתיחה באש.
כן.
יש כללי פתיחה באש של שגרה, ויש כללים שנוגעים לחירום, ויש כללים שנוגעים ללחימה. כמובן מה שקורה בעזה, אלה הכללים הבסיסיים ביותר, שזו לחימה פעילה.
הכללים בהם שונים, אני מאמין, ועורך דין רוכברגר מסמנים לי כעת, אנחנו צריכים לצערי לסיים, אבל אנחנו נשתדל לחזור אליך בהקשר הזה. החכמת אותנו גם במישור של הירי, גם במישור של סוגיית הלוחמים, ונקווה שנעסוק בסוגיות שלבות יותר בעתיד. אני מודה לך מאוד.